בסעיף ז', יש להסתפק אם מותר להניח סולם על הגג כדי לסכך על גביו הגב, ולכן אין לסכך עליו, ואפילו להניחו על הסכך להחזיקו אסור, והוא הדין בכל כלי המקבל טומאה, כגון ספסל וכיסא שמקבלים טומאת מדרס. יש להסתפק אם מותר להניח. יש מכונים שמפרשים שהספק הוא אם מותר לסקר בסולמות, ומהיר שהסולם הוא רחב 4 טפחים, לסכך פסול אינו פוסל באמצע פחות מ4 טפחים, ומקום הספק הוא מפני שהוא פשוטי כלי עץ שאינו מקבל טומאה אפילו מדרבנן. ויש צד לאיסור, כיוון שיש נקבים ביחתי הסולם שהשליבות תקועות בהם, דמי לבית קיבול. אף שמצוי שיהיה בסולם רוחב 4 טפחים מקום אחד, כתב החזוני שיתכן שהוא דבר כשמניח את הסולם בסמוך לסכך פסול על משלימו לרוחב 4 טפחים, או באופן שכל ירח של הסולם הוא ברוחב 2 טפחים ואוויר שבין שתיהם הוא פחות מ3 טפחים, שאז זה נקרא הסכך של 4 טפחים. ויהיה חזוני שלכאורה אין הנקבים ביחתי הסולם משמשים כבית קיבול לשליבות, שהרף אם היו הנקבים מפולשים מעבר לעבר, היו השליבות עומדות כהוגן, ולכן לא משום שהנקבים סגורים מצד אחד הם קבים את השליבות, ובנקבים מפולשים בו אבשר הציון שהסולם אינו נחשב כבית קיבול. ומה בכך שהנקבים אינם מפולשים ויש גב ליחד לירחיים, והרי על כל פנים השליבות אינן צריכות לבית קיבול זה. ותראה את החזון איש, שכיוון שלמעשה יש לירחיים גב נחשב כבית קיבול, ובפרט שלפעמים מטלטלים את הסולם על צידו, ואז השליבות מונחות ונשענות על גב הירחיים. ממשיך המשליבור, ויש מאחרונים שמפרשים את השולחן אורך דמיירי בסולם שאינו רחב, שאם היה רחב בוודאי יש לנו להחמיר, דדמי לבית קיבול ואין לסכך בו, אלא מקום הספק הוא שלא על כל פנים בכלל מעמידו, ואפשר שיש לנו להחמיר שלא להעמיד בדבר המקבל טומאה שמא יבוא לסרקח פה. ואף אגב שעמידים מסכך על כותל אבנים, משום שלא שכיח שיסרקח בהם. וכן העתיקו כמה אחרונים לדינה שלכתחילה יש להיזהר שלא להעמיד הסכך בדבר המקבל טומאה, אכן בדיעבד או שאין לו שאר דברים קיימה לן שמותר להעמיד הסכך בדבר המקבל טומאה, כי למוחר בסוף סימן תף ריש למד. אכן, אם הסכך עומד בלא דבר המקבל טומאה ולא נתנו את המעמיד שם אלא תוספת חיזוק, כתב החזון איש שאין בכך חיסרון לעניין מעמיד המעמיד, ומסתבר שהוא עדין עניין המעמיד של הסכך עצמו, שהרי מבואר בחזוני שאין שם, שאין חילוק ביניהם, וכשרה עסוקה לכתחילה. אכן דעת רב ניסים שאין זה אלא באופן שהמעמיד הקשר לסיכוך הונח לפני המעמיד שפסול, מפני שהמעמיד שהונח ראשון עכשיו עיקר המעמיד. מעידך דעת הרב אוזנר שהנחת מעמיד הקשר לסיכוך לאחר שכבר הונח מעמיד הפסול סיכוך מועילה להכשיר את הסכך לכתחילה. ואם באחת מפינות הסוכה עומד קנה או דופן שלא מגיע לסכך, והניחו על גביו דבר המקבל טומאה שמגיע עד הסכך כדי להחזיקו בגובה שלא יושפע בפינה זו, הסתפק הקילוסיאנקה, ואם נחשב דבר כמעמיד, כיוון שהסכך היה עומד אף ולא דבר הפסול לסיכוך, ולא ניתן שם אלא למטרת הגבהה בלבד. ולעניין הדבקת קצה הסכך בדבק כדי להעמידו, כתב שבט הלוי שמותר מן הדין, שאף על פי שהדבק פסול לסיכוך, מכל מקום אינו נחשב כמעמיד, משום שאינו ניכר והוא בטל לעץ, וכן משום שאין אפשרות לסכך בו. וסיים שמכל מקום ייתכן שיש מקום לכתחילה להימנע מזה. וכן דופן מדיקטה עשוי מנסרי עץ דקים המחוברים יחד לידי דבק, דעת רבי ניסים שמותר להעמיד את הסכך על גבה משום טעמים אלו. אכן לגבי עץ סנדוויץ' או סיבית עשוי מחתיכות קטנות של עץ דבוקות יחד ובלא הדבק אלא עם צורת דופן כלל, הסתפק שמא יש בו חיסרון משום מעמיד. ולהעמיד את הסכך בדבר שפסול זיכוך אך אינו מקבל טומאה, כתב אמריל דיסקין שמותר לכתחילה. והחזון איש צידד שאין איסור להעמיד את הסכך על ידי אילן, מכיוון שאינו מין פסול ופסולו הוא רק משום שהוא מחובר. מדעת דעת רב שלם זלמן, שאין להעמיד בכל הדברים שפסולים לסיחוך מחשש שמא ישכח בהם. שערי הרי ודה רמב"ן, הרית והר"ן הראש, סוגיית תמיד דנו איך מותר לסמוך סככה על גבי אילן מגבי כותל אבנים, אף על פי שפסולם אינו משום שקבלים טומאה. ורק במאירי כתב שיתכן שהטעם שמותר לסמוך סככה על גבי אילן הוא מפני שלא נאסר להעמיד בשאר הדברים הפסולים לסיחוך, אלא רק מקבל דבר המקבל טומאה. וכן דעת רב ניסים שאסור להעמיד בשאר הדברים הפסולים לסיחוך. ולהעמיד סככה על גבי דבר גזול, כתוב ברלוכה, שיתכן שפוסל את הסוכה אפילו בדיעבד, שאולי פסול גזול חמור יותר משאר הפסולים. ולהעמיד את הסככה על קורות עץ שלא הונחו לשם צל, כגון קורות של פרגולה, דעת רב ניסים שמותר, כיוון שהחסרון במעמיד הוא שמה יסכך בו, ואם באמת יניח את קורות העץ בתורה הסכך, יהיו קשרות לסיחוך, ואילו אין מקום לגזור. ואף אם יש ברזלים בתוך הכותל, כתב החדמי שמותר להעמיד את הסכך על גביו לכתחילה, כיוון שעיקר הכותל עשוי מאבנים ואפר וטיט, וגם הברזל אינו נראה, וגם הכותל עומד מעצמו ולא הברזלים. וכן כל דבר שלא שכיח שמסכים בו, דובר הלוכה שמותר להעמיד בו את הסכך. וכן להניח אבן לגבי הסכך כדי שלא יעוף הרוח, כתב בשו"ת שבט הלוי שמותר, כיוון שאין חשש שיתו אנשים יחשבו שמותר לסכך בה, ולפיכך לא גזרו שלא להעמיד בה, כי מברברן ובריטבה. ואינו דומה לדברים המקבלים טומאה שגזרו שלא להעמיד בהם, כיוון שידוע כל כך לאנשים שפסולים הם לסיחוך. מידך דעת רב ניסים שאסור להניח אבן לגבי הסכך כדי להעמידו, שאינו דומה לכותל אבנים. גם משמע במשנה ברורה שאם כבר העמיד את הסכך על גבי דבר המקבל טומאה, אינו צריך לסתור אותו. לכן משמע מחיי אדם שכתב אינו צריך לסתור אותו, שכתב כלשון הזה חברו בשכונו חרב חזית הביקורי יעקב. וכן מי שאכל בלילה הראשון בסוכה שהסכך שלה עומד על די דבר המקבל טומאה, דעת החזון איש שאינו צריך לחזור ולאכול בסוכה אחרת. לכן מי שהלך לבית חמיב וסיכך סכך סכותו עומד על דבר הפסול סיחוך, דעת רב ניסים שמותר לו לאכול שם. ומשום כך, מי שמקפיד על דין מעמיד ובגלל שיש לו קושי מסוים רוצה להקל בדבר, דעת רב ניסים שאינו צריך התרת נדרים, כיוון שעל דעת כן החמיר שמקום שיקשה עליו יקל בדבר. ולכן אין לשחקח על גבי הסולם, האם זה החמוי שבתיקו אגרה בביורו, דמיפשט פשיטה לי שאסור לשחקח בו, דבית קיבול הוא מקבל טומאה, וממילא בוודאי יש להחמיר שלא לשחקח על גביו. ומכל שכן בסולמות של עגלות או סולם של לבוס הנתון על שתי יתידות, ומספור שם למאכל בהמה, בוודאי בית קיבול גמור הוא מן התורה טמאים. אכן כשאין לסולם נקבים והשליבות תקועים על הירחות במסמרים, אין בכלל פשוטי כלי עץ שאין מקבלים טומאה אף מדרבנן, ויש מחמירים אף בזה משום לא פלוג. אומר מו, ולכן אין לסכך עליו, ואפילו אני יכול לסכך להחזיקו אסור, והוא הדין, וגם זהו בכלל מעמידו, ומלבד זהו כל פעם סכך פסולו. והוא הדין, אומר אמו, בכל כלי המקבל טומאה, כגון ספסל וכיסא שמקבלים טומאת מדרס, רוצה לומר שראויים לקבל, ואפילו הם חדשים שוודאי לא נטמאו עדיין. ודע, בכל כלי עץ הרחב קצת ראוי להעמיד עליו דבר, יש אומרים שמקבל טומאה מדרבנן, לדמי לבית קיבול. ועל כן אין להניח מרה, מעדר ומגרפה על הסכך להחזיקו, או תחת הסכך להעמיד הסכך, ואפילו נשברו. אמנם לאל כתב שבשעת הדחק אפשר לסכך במרה ומגרפה שנשברו, אכן כיוון שלאל כתב שבדיעבד ולאו אחרי יש להקל בדין מעמיד, יש לו מה שכוונתו כאן גם כן רק לעניין לכתחילה. המבואר בדבריו שלהעמיד את הסכך בדבר שלא פסול סיכוך אלא מדרבנן כמרה ומגרפה אסור, אמנם בו על אוכל כמן תפר שלמת כתב שמותר להעמיד לבש ועשו זיכוך מדרבנן, הוא קורא מהגויים בשם אריטבו, והפרימיקודים הסתפק בדבר, ופכך כתב שאין להעמיד את הסכך על נצר רחב ארבעה צרכים. והבגוריון כן נחלק על דבריו וכתב שכיוון שהחסרון של מעמיד בדבר המקבל תומה הוא רק משום גזרה שמא יסחך בו, אין לאסור להעמיד בנסר שאינו אסור אלא משום גזרה, שאין גוזרים גזרה לגזרה. ולמעשה בחזון איש משמע שאסור להעמיד בדבר שפסול מדרבנן. לכן רב מוישה לא יקל להעמיד לדבר שפסול מדרבנן, אלא כשהיה עוד צירוף להתיר, מידך אפשטיין זלמן ורב ניסים נקטו להתיר. סעיף ח' לחבר כלונסות הסוכה במסמרות של ברזל או לקשרם בבלעות, פירוש חתיכות של בגדים בלויים שהם מקבלים טומאה, אין קפידה. לחבר מסמרות של ברזל זה מותר לכל עלמא, אפילו למאן דאוסר להעמיד הסכך בדבר המקבל טומאה, כיוון שסומך הסכך על המסמרים אלא שמחזיק בהם הכלונסאות המעמידים לסכך. ומטעם זה גם כן מותר לקושרם לכלונסאות בבלעות או בחבלים של פשטן. והנה חינם יש לקשור הסכך עצמו בכלונסאות בחבלים, ראוי לזה לכתחילה, כיוון שקושר הסכך עצמו בדבר המקבל טומאה. בדין זה של מעמיד ומעמיד נחלק החזון איש וכתב שדינו שווה לדין מעמיד, ויש להחמיר לכתחילה שלא להעמיד בו, ולפיכך אין לתקוע מסמרים בקרשים שמחזיקים את הסכך, ואין להכשיר מעמיד ומעמיד אלא כשהוא משמש בקרקע כגון אילן שמידו על גביו סוכה. והוכיח כאן לדברי הרמב"ן שכתב שכשהדבר המקבל טומאה משמש כקרקע מותר להעמיד עליו מעמיד, ולא כתב שבאופן זה יש חידוש שכשהעמיד משמש בקרקע הרי הוא מים מדי מים וכל מים מדי מים מותר. הוא מוכח שלא יכשיר בזה, והוסיף החזון איש שכן מסתבר שכיוון שהקנה שמונח מתחת לסכך נמצא במקום שמשכך על הסוכה, הרי הוא נחשב כסכך, ופכך אסור להעמיד אף אותו בדבר המקבל טומאה, כשם שאסור להעמיד את הסכך הכשר. ועוד שם ראיות לדבריו. אתה בשורת מחד שלמה שתעת החזון איש שאף מעמיד ומעמיד ומעמיד, גם שלושה מעמידים אסור. מאידך רבי שלמה זלמן כתב שבחושי הרית פה כתב בפירוש שכוונת הרמב"ן בתורצו היא שמעמיד המעמיד מותר, ואף מסבור נראה של חשש מעמיד המעמיד המקבל טומאה שיתאו ויחשבו שמותר לסכך בו כיוון שאינו מעמיד את הסכך עצמו. וכן טען הרב אליושיב, וכן השיבו על שאר ראיות החזון איש. והוסיף הרב אליושיב שהרבה ראשונים לא החמירו אף מעמיד עצמו, כמבואר בשער הציון בסימן תפריש למד. הוא רואה חזוני שדן להקל במעמיד תם זה, ומחמת שפסול מעמיד אינו אלא גזירה דרבונון. ולאף לדעות שהחמיאו בזה לכתחילה, כתבו המוגן אברום, הגרוב המשלבורי, שיש להקל במעמיד למעמיד, ואם כן אין להחמיר בזה. וכן נהג הרב מבריסק, בתקוע מסמרים בתפנות הסוכה, אף הפי שהם היו המעמיד של הסכך, וכן נקל בזה הגרוב מתשובים. ועודות סברת החזוני שהקנה שלה מונח הסכך נחייב כסכך, כתב רב שלמה זלמן שכיוון שהקנה המעמיד הסכך מחובר במסורים ופסול לסיחוך אינו נחשב כסכך. וכן טען הרב לושיב שכיוון שלא הונח לשם צל אינו נחשב כסכך. ובירור סברת החזניש כתב הסטייפולר שכיוון שנראים דבריו צריך לומר שמורים לברום שכשיר מעמיד המעמיד לא הכשיר אלא כשהונח הקנה שמעמיד הסכך על גבי הדופן ואורכו בלי לבלוט ממנו החוצה על גבי אוויר הסוכה, שבאופן זה המעמיד אינו מצל על הסוכה ואינו משמש כסכך, ופכך הותר להעמיד בו. מה שאין כן כשהקנה מונח לרוחו והסוכה ונחשב כסכך. וכן דעת רב ניסים, אכן רב שלמה זלמן כתב שבאופן זה שקנה מונח על הדופן לאורכו אינו מועיל לחשב את הדבר כמעמיד המעמיד, אלא הוא מעמיד ממש, כיוון שהקרש בוודאי אינו המעמיד האמיתי של הסכך ואין עכשיו שהסכך עומד עליו. והוסיף שכן הדין באופן ההפוך, שמונח ברזל לגבי מחיצות או קורות עשויות ממין שאינו מקבל טומאה, מותר להעמיד עליו את הסכך, כיוון שאינו נחשב המעמיד של הסכך. וכן דעת הרב אליושיב שדין דין מעמיד אין להניח את הסכך אלא לגבי קורות עץ, אשר בלעדיהם היה הסכך נופל. מאידך גף החיים מבואר, שמונח סורג מטר לגבי הסוכה, אפשר להניח עליו מקלות עץ ועליהם להניח את הסכך, כדעת המשתבר שמעמיד ומעמיד מותר. אף שהסכך היה עומד לגבי הסורג בלעדיהם, עכשיו הוא עומד לגבי הסורג. וכן כתב בספר מקראי קודש שיש צד לומר שדי בכך שיניח קרש על גבי דבר המקבל טומאה לחשב כעקר שאינו מעמיד בדבר המקבל טומאה, ואף לקשור את הסככת באזיקונים משהו מפלסטיק דעת רב ניסים שאסור, לקשור בדבר שלא מקבל טומאה משהו שמותר, ואף הפי שמובר בשורה ציון לקמן תפר יש למד ג' שנחבר את הסכך לסוכה על די מסמרים משום שנהפכת על די כך להיות דירת קבע, דרב ניסים שבקשירת הסכך בחוט אין חשש כיוון שאין הדרך לבנות בית על די קשירה בחוטים, מידר תת רב יושיב שאין להדק את הסכך למקומו על די קשירתו בחבל אלא הקשרנו באופן רפוי או יחברו על די קשר עניבה או על די קריחה בלא קשירה. כן, אז אמרנו שלחבר את כנסות הסוכה במסמרות של ברזל סעיף ת' כל מיני אוכלים מקבלים טומאה ואין מסככים בהם, כל מיני אוכלים מקבלים טומאה היינו מאכל אדם דילו מאכל בהמה אין מקבל טומאה, מקבלים טומאה ואפילו אם לא שבו עדיין פסולים ואין מסככים בהם, וכל בוסם שאין נאכלים להנעת גופם כי אם לריח ומראה וכדומה מסככים בהם, כיוון שזה לא אוכל. ולעניין קינמון אף שפרים גדים מקל, וקורא יעקב הוכיח שקרימין אוכל חשיב שהרי מברכים עליו בורא פרי האדמה. סעיף י' ענפי תאנה ובהם תאנים וזמורות ובהם ענפי תאנה ובהם תאנים וזמורות ובהם ענבים אם פסולת מרובה על האוכל מסככים בהם, ואם לאו אין מסככים בהם, ואם קצרם לאוכל יש לידיים תורת אוכל לקבל טומאה וצריך שיהיה בפסולת כדי לבטל האוכל והיד, ואם קצרם לסיכוך אז אין לידיים תורת אוכל ועד הרבה הם מצטרפים מהפסולת לבטל האוכל, ואם קצרם לאוכל ונמלח עליהם לסיכוך אין המחשבה מוציאה ידות מתורת אוכל עד שיעשה בהם מעשה שניכר שרוצה אותם לסיכוך כגון שידוש אותם. אז אמרנו, ענפי תאנה ובהם תאנים וזמורות ובהם ענבים עם פסולת מרובה על האוכל, הדין הזה הוא כלל והדר פרט, היינו אם קצרם לאוכל הידיים מצטרפים לאוכל ואם קצרם לסיכוך הידיים מצטרפים עם הפסולת וחידיל קמי. ואף שאסור לקצוץ עץ מאכל ורבו בקמה כמובן רבו בקמה וכן פסק לאחר ברמב״ם דבר בסיסרו ודובב מישרים בשם הפנים יפות שעבור מצוות סוכה מותר כמובן רבו פסוק בנחמיה שקצו את זית בשביל סוכה ומשום שצה זו נעשתה עבור מצווה ולא בדרך השחתה, וכן מובן בשוט שאלת יבד שמותר לקצוץ אילן עבור דבר מצווה וכן כתב הדברי חיים, ולעניין קציצת ענף אחד מעץ מאכל כתב משנה מלך שמותר אף שלא לצורך מצווה שאין איסור אלא בקציצת עץ שלם אך לא בקציצת ענפים, ושוט בן יצחק כתב שמסברה אין רקן כיוון שלמעשה משחית ענף המגדל פירות, אבל שוט ארצי תרד שכיוון שאין ניקה מתפשט לשאר ענפים אין קציצת ענף אחד נחשבת כהשחתה גמורה, וכן להלכה כתב הרב אליושיב שדעת רוב הפוסקים שקציצת ענף מאילן אסורה שלא לצורך מצווה, אכן למעשה כתב הר צבי שאף שיש להקל עניין קציצת ענפים מסכך מלדים גם משום שקוצצים לצורך מצווה וגם משום שקוצצים אלה את הענפים, בכל מקום למעשה יש לומר לנוכי לקוצצם ולפרש שאינו רוצה שיעשה את המעשה בשליחותו, ועד אחרי תשובה כתב בשם שוט ואיתה יצחק לעניין מי שעשה את סוכתו סמוך לאילן מאכל ואחד מענפיו נוטל הסוכה ופוסל אותה שמותר לקוצצו משום שהוא צורך מצווה וגם משום שאינו קוצץ את כל האילן אלא רק את ענפיו, ואם קוצר השם סיכוך אך בדעתו לאכול את הפרי לאחר החג, כתב החזון איש שנראה שהעדות מצפות עם האוכל, כיוון שלא בכלל משמש לאוכל לעולם. אז אמרנו שהדין הוא שאם פסולת מרובה על האוכל מסככים בהם, ואם לאו אין מסככים בהם, ואם קצרם לאוכל יש לידיים תורת אוכל לקבל תומה, צריך שיהיה בפסולת לבטל האוכל והיד. ואם קצרם לסיכוך אז אין לידיים תורת אוכל, ועד ארבעה הם צפים מהפסולת לבטל האוכל. תורת אוכל, מן הדין אין הידיים נקראים אוכל רק עד שלושה טפחים, אבל מפני שיש ידות שמצפות לאוכל אף פי שגדולות הרבה, כתב המגיד אברום שיש להחמיר ולאסור בכל ידות אפילו גדולות הרבה. ולפי זה יש להיזהר שלא לחסות בקשים של תבואה קודם שהחדבו נחבטו מן התבואה. דיני הפלגלון מפקפק קצת אפילו אחר שנחבטו, ובקרוא יעקב מסיק עליו ומסכים להתאז ושרי. ומקום קום צריך להיזהר בשכיחו שעדיין נשאר מעט תבואה בשיבולים אפילו אחר שדש אותם, וזה עדיין נשאר על הקש תורת ידות. לכן אם רוצה לסקר בתמקה של תבואה, טוב שיסיר השיבולים מהם. ונראה שקשים של מין שיבולים המסרים במגל, שמדינה היד אינו כאוכל רק על שלושה טפחים, אם יש בשער יותר משלושה טפחים, אין להחמיר לאחר שנחבטו. החזניש כתב שבדברים הפורשים במשנה שהיד שלהם הובשו מסוים, לא התכוון מגולבון להחמיר את כל הגיבול כיד, רק אין כתב שבשיבולים אין להחמיר, כיוון שפורש במשנה שהיד שלהם היא כשיעור שלושה טפחים. למעשה כתב החזניש שיתכן שהדישה על מנת להפריד את האוכל מהידות נחשבת כמעשה המבטלן לתורת ידות, כיוון שלרצונו שישמשו לגגרים הנשארים. ולספק זה יש להקל לסכך בהם, כיוון שיש להניח שברוב השיבולים שדש לא נשארו גגרים, ובפרט שכשידות השיבולים ארוכות יותר משלושה טפחים, יש לצרף את השיעור העודף על שלושה טפחים לידות שאין בהם אוכל כלל, וכך יהיה רוב הסכך מדבר שאינו מקבל טומאה. סעיף י"א מסככים בפינוג'ו הנקרא ברבי שומר, והוא מאכל בימה ואין בני אדם אוכלים אותו אלא לרפואה. אם קוצרים לאוכל, אמרנו קודם לחלם לסיכוך, אין המחשבה מוציאה ידות מתורת אוכל עד שיעשה בהם מעשה שניכר שרוצה אותם לסיכוך, כגון שידוש אותם.